הפעם. כל בהירות באה מתוך אמונה. אין לנו אפשרות לרכוש מבט בהיר, מובן על המציאות, מבלי אמונה. כל הבריאה כולה, כל מה שנעשה הוא מתרחש בה, מה שמתרחש בחיי האדם, כל המורכבות, מציאות הריבוי שאנחנו נפגשים בה בחיי היומיום, מתפרשת ומתבארת אך ורק על ידי האמונה. אחרת אין פשר, דבר, שום דבר, הכל סתום, הכל חתום, כספר חתום בעיני האדם, כמו נמלה שמטפסת על זנב פיל ולא יודעת שזה זנב פיל בכלל. לא מבינה בכלל באיזה מרחב היא נמצאת, היא חווה את המילימטר או את הסנטימטר שהיא פוסעת עליו, ומעבר לזה לא יודעת דבר, מבחינתה אותו מילימטר זה שטח המחיה שלה. זה היא לא מבינה על מה היא נמצאת, היא לא מבינה את המכלול, לא של הפיל ולא הקרקע שעליו הפיל נמצא, ובדי ובדי לא כל סביבתה. זה מאוד אופייני למבט שהוא בלא אמונה. ומי שיפסע סתם ככה בחוצות העיר, והתבונן על המציאות שבה הוא חי, יוכל להרגיש שלפי מידת האמונה שלו, כך ברור לו מי הוא ומה חייו. ומבלי זה, חייו זה ממש כמו פסיעת הנמלה על זנב הפיל. לא יודע מי הוא, מה חייו, מה עמו, מה ארצו, מה פשר כל הפעילות הענפה שמתרחש בעולם, כן? בשעתו, בדורו, ודאי בדורות אחרים, מבחינת בינו שנות דור ודור. הכל סתום, הכל חתום. כן? בלי אמונה, בלי שאדם מזהה את המציאות האלוקית, בלי שאדם יונק מרצון השם, מהמבט האלוקי, אין לו שום אפשרות להבין מי נגד מי, למה, כמה, איך, איפה ומתי. המציאות הזאת של עצמה היא מציאות מביכה. חייב לומר שלחיות בעולמנו כמו נמלה על זנב פיל, זה דבר קצת בעייתי. דבר קצת בעייתי, דבר שהוא בהכרח גורם תחושה של אינוחות, חוסר התמצאות, בהמשך זה יכול גם לגבול בפחד, תחושה של חרדה, ואז נאחזים לדבר הקרוב ביותר, מחזיקים בו חזק חזק, ובעצם זה משענת כנה רצוץ, כי אותו דבר שבו נאחזים זה איזשהו פרט בודד, שמעניק הרגשת ביטחון מדומה, זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות מקצוע, זה יכול להיות, אני יודע, אלף ואחד דברים, זה לא משנה. נאחזים חזק חזק בזנב הפיל, ומשוכנעים שזה יעניק לנו ביטחון. ולא כך. לא כך. אותו פרט הוא חלק ממכלול שלם, כן? אין לו מציאות בפני עצמו. הוא משדר את החולשה, את הרציצות שלו. הוא משדר את זה לאדם שנאחז בו. וככה אדם הולך מפרט לפרט. הוא מדמה שאולי יש דברים יותר חזקים. אפשר גם לאחוז בשמש, אפשר לאחוז בירח, בכוכבים, עובדי עבודה זרה. כן? הם חיפשו מוקדי כוח יותר גדולים, בתקווה ש... אולי הם יעניקו להם את הבהירות, את אותו צורך עז, כן? בהתמצאות. התמצאות. כן? בבחינת רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל לא. אמונה. כל בהירות באה מתוך אמונה. ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג של יראה ואהבה. כן, הסברנו, האמונה היא מציאות פנימית, פשוטה, אלא שהיא מתבררת ומתגלית לנו. אני לא מדבר כרגע על הרגשת האמונה הכללית שכל אחד מרגיש, מרגיש אמונה. אבל אנחנו רוצים שהאמונה תתגלה. אנחנו לא מסתפקים במציאות הפשוטה של האמונה, אלא בעולם הזה אנחנו שואפים לגלות. החיים, לידה, להודיע, להיוודע וכו'. החיים זה יציאה של מן הכוח אל הפועל. כל דבר שואף לצאת מן הכוח אל הפועל. למדנו את זה ממי? מריבונו של עולם. שגם הוא בעצם הבריאה. הוא הוציא את עצמו כאילו לגילוי. זה נקרא בריאה מלשון חייבת ברה. מלשון חוץ, בריאה, חייבת ברה, חיות השדה. בריאה זה יציאה החוצה. הקדוש ברוך הוא יוצא החוצה. המלך בשדה, כן? הוא יוצא החוצה. הוא יוצא. כל התיאור המופלא של סיפור בראשית, לאחר מכן, כל הסיפורים, כל ניהול ההיסטוריה, זה התגלות. כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כל התורה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה היא גילוי. למדנו את זה ממנו. אנחנו הולכים ומתגלים כל חיינו. והתכנים הפנימיים, שהאמונה זה אחת מהם, ועמוקה מן האמונה זה הנשמה, כמו שהרב הזכיר כאן בהמשך. אנחנו פה מדברים על ארבעה רמות. יש לנו את הרמה הנשמתית, כן? יש כמובן את האלוקות בעצמה, שזה גבוה מעל גבוה, זה פנימיות המציאות, כן? להתמוכה, תפיס הבא, כלל. לאחר מכן, ההצלה המרכזית הנוספת, ההצלה, הגילוי של הקדוש ברוך הוא, כן? התמציתי, החשוב, הנעלה, הוא הנשמה. בצלם אלוקים ברא את האדם, חלק אלוק הממעל וכו'. לאחר מכן, מן הנשמה עצמה נאצלת, וההצלה דקה מן הדקה. עד שכמעט קשה להבחין בכלל בין אמונה לבין נשמה. כי האמונה, או לפחות הגרעין הפנימי של האמונה, זה הנשמה. אבל לצורך העניין אנחנו מכנים אותם בשמות שונים. אז אנחנו מדברים על הישות האינסופית, הקדוש ברוך הוא. אנחנו מדברים על הנשמה, שנמצאת בקרבנו, מעולפת, גנוזה, נסתרת, נעלמת, כל בת מלך כבודה פנימה. הקדוש ברוך הוא ימשיך לגלות את עצמו באמצעות נטיית האמונה, שהיא נטייה דקה שבדקה מן הנשמה עצמה, והנשמה עצמה זקוקה לעוד שני מדרגות גילוי, שזה היראה והאהבה. שתי הנטיות האלו, שאותם אנחנו כבר פוגשים, בתור נטיות נפשיות מולדות בתוכנו, יראה ואהבה, שנדע להשתמש בהם, שנדע לברר אותם באמצעות לימוד. מה זו יראה? מה זו אהבה? כל זה מופיע גם פה. יראה, אהבה, אהבה ראינו. כשאנחנו נדע להשתמש בכלים או בכוחות האלו, נוכל לומר שכל בירור של מידת היראה, תכף מיד, מור, כל בירור של מידת היראה וכל בירור של מידת האהבה יוצרות כלי נפלא שבתוכו האמונה מתגלה. וככל שיראתנו משתכללת, גם היראה שכלית, ככל שאנחנו מבינים יותר בשכלנו את היראה, כל שכן, שהיראה מתבררת ברמה הרגשית, הרגשית, ככה גם מידת האמונה גדלה. ולפי השפלת היראה ואהבה, יראות נפולות, אהבות נפולות, ככל ששני הכוחות האלו מתברים פחות, הכלי שבור. כלים נשברים אשר לא יכילו המים, לא יכילו את אור האמונה. ואז האמונה מסתלקת לעילה, פורחת לה ונעלמת, לא נמצאת בהכרתנו. זה לא שאנחנו לא מאמינים. די, אנחנו מאמינים. כי האמונה זה בעצם, אנחנו אומרים, קראנו את זה בצבא, קראו את זה טבעת ההחלקה. האמונה זה טבעת ההחלקה, שהיא מעבירה את הכוח, כן? את הכוח האלוקי, היא מעבירה אל האדם. בלי אמונה אין חיות. אין חיות. ודאי שכולנו מאמינים. רק יש נפקמינה עצומה לרמת ברור האמונה. ככל שאנחנו משקמים את הכלים האלו של היראה ואהבה, כן? בתוספת לימוד, ולימוד עמוק ורציני ומבורר, תורת ארץ ישראל, מה זו יראה, תסתכלו מה שהרב כותב כאן, מה זו יראה, בירורים כאלו. ככה אנחנו מכינים כלים יותר רחבים לאור האמונה. ואז האמונה מתגלה, ואז אנחנו נהנים מאותה בהירות שעליה דיברנו. אז כל פינה שאנחנו פונים, כל מבט עין, אנחנו רואים מציאות בפרספקטיבה אחרת לגמרי, מנקודת מבטו של הבורא על הבריאה, מה שנקרא מהשורש של הענפים. כן? מן השורש של הענפים. אנחנו פוסקים להתייחס אל המציאות בשיטת הסימנים, השבת האבידה בצורת הסימנים, שאדם הולך ומחזר אחר הסימנים הבודדים, עוד סימן, עוד סימן, ומלקט סימן לסימן, וכפליים משנות מתושלח לא יספיקו לו כדי להרכיב את קלסטר הפנים, כן? האמוני, מתוך הליקוט הזה של הפירורים, מתחת לשולחן של המציאות. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אנחנו חייבים לסגל לעצמנו את תביעת העין, או לפחות השילוב שבין תביעת העין והסימנים. אנחנו לא נגד, כן, איזשהו, נגיד, תרגילנו, כן? אפשר להתרגל באמצעות הסימונים, סימן כזה, איזה ציפור יפה, איזה שמיים, כן? כעצם השמיים לתואר, שמיים ספרים כבוד אל, מעשה אדם מגיד הרקיע, הארץ מעלה כבודו וגם מעלה, כן? וכו'. אפשר, אין בעיה. אבל אלו סימנים. אנחנו צריכים להשיג את הבהירות שהיא תוצאה של חיבור בין תביעת עין וסימנים. האמונה היא משיבה אותנו לתביעת העין, שהעין שלנו טובעת עמוק עמוק בתוך המציאות, והיא מגיעה עד לשד המציאות, כן? שזה שורש, זה הכוונה הפנימית בבריאה, זה רצון הבורא בבריאה, קודם אנחנו לא עולים על זה, כל עוד אנחנו לא מכוונים את העין שלנו לעין האלוקית, אנחנו נמצאים בתוך עולם פזור ופרוד. ואנחנו מתהלכים בתוך יער שאין בו שיטה ואין בו סדר. יש בו המון עצים, ועצים מלאי חיים, אבל אין בו שיטה ואין סדר. מרוב עצים לא רואים את היער. ואדם סובל מזה, סבל גדול מאוד. צריך להבין שאחד מסיבות הסבל, אולי הסיבה והידיעה שאדם סובל, זה מהתפיסה הפירודית. הפחד שנוצר כתוצאה מהסתכלות שהיא לא אורגנית, מהסתכלות פירודית, זה נורא מפחיד את האדם, יותר נכון מפחיד את נשמתו. אין דבר שהנשמה יותר נסלדת ממנו, נפחדת ונעצבת, מאשר התפיסה הפירודית. אנחנו לא יודעים את זה לכאורה. אנחנו לא מבינים, פחד פחדתי, אני לא יודע מה בא לי הפחד, פתאום בא לי פחד. ממה אנחנו מפחדים? למה אדם מסתובב מפוחד בעולם? כן? אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים מהגמרה, אנחנו מפחדים מהאדם שונה, אנחנו מפחדים מכל מיני מצבים בחיינו. כן? למה אנחנו מפחדים? כי אנחנו לא רואים את המציאות בסקירה אחת. כך יסביר הרב בעין היה, כך הוא אומר. כן? דבר על זה בעריכות שם, בעניין של... בעניין של... אני לא זוכר שם, בעין היה, איפה הוא אומר לי? שכחתי. אז הוא אומר שם שהפחד... זה כתוצאה מזה שאדם מסתכל על העולם בצורה פירודית. שמסתכלים בצורה פירודית לדין ולדיין. אין שיטה, אין כיוון, אין מגמה, אין דבר שהנשמה יותר נסלדת ממנו, מהיעדר מגמה. לחומר לא מעניין שאין מגמה. לחומר מתעסק בכאן ובעכשיו. הוא לא שואל את השאלה לאן הכל זורם. בכלל לא. הוא חי את הרגע. אם היינו בעלי חומר, שום בעיה לא הייתה לנו. תאמינו לי שהפרה לא מודאגת מזה בכלל בכלל, שיש מלחמה פה, מלחמה שם, ופה חולים ופה מתים. זה לא מעניין אותה בכלל. היא לא עשת את הטלטן שלה בתוך הזבל, מבסוטית מהחיים. שום דבר לא מעניין אותה. האדם לא יכול. הוא כללי. כי הנשמה מן העליונים, וכל מה שהיא תיתן לה אינו כלום לה, שהיא מן העליונים, והנפש לא תימלא. וזו הגזרה שנגזרה עלינו. לא נוכל להיות פחות מזה. לא נוכל להיות פחות מזה. ואם נרצה להקטין את עצמנו, נאמלל את עצמנו. אין לנו אפשרות. נגזר עלינו להיות גדולים, כבני אדם בכלל, ודאי וודאי, כעם ישראל בפרט. נגזר עלינו להיות גדולים. ואם לא נקבל את העול הזה באהבה, ולא נחבק את נשמתנו, ונקשיב לה, וניתן לה אפשרות להתגלות באמצעות נטיית האמונה שיוצאת ונאצלת ממנה, ועל ידי הכנת הכלים הרחבים, שהעיקריים שבהם זה יראה ואהבה, אנחנו פשוט מאמללים את עצמנו, או מתוך כך מאמללים אחרים. כשקשה לנו, קשה לכל הסביבה. שינה לרשעים, טוב להם וטוב לעולם. אנחנו בבחינת, כן, עיוורים, קשה לנו וקשה למציאות. קשה לסביבה. אנחנו קשים לסביבה. כן? אנחנו לא מרוצים, לא שבעי רצון. אנחנו פשוט מציקים. מתעלקים. תמיד אומר, אתה עייף, לך לישון. אתם מכירים אדם עייף. שלא יהיה בתוך החברה, אדם עייף. אדם עייף שילך לישון. אדם עייף שנמצא בתוך חברה, הוא בעייתי. הוא רגיש, הוא פגיע. זה לא מוזן. זה לא תקשורת מוזן בכלל. קשה לסבול אותו. קשה לסבול את הסביבה. לך לישון. שינה, טוב לך וטוב לעולם. יש כאלה שמתעקשים גם שהם עייפים. משום מה, דווקא שהם עייפים. להציק, להציק, כן? עכשיו דווקא במצב הנפשי הזה, כן? אז במקום להבין שצריכים ללכת לישון, ולהירגע, להתבודד קצת, הם דווקא נמצאים, כן? כדי, עכשיו זה הזמן להקוץ, כן? עם אורת הרוח הפנימית, עם התשישות הנפשית הזו, עכשיו יש סיבה טובה להקוץ אחרים. פתאום מרגישים שכל העולם חייב לי שאני עייף. כולם מעצמנים אותי, זה הזמן, אדרבה, עכשיו אני צריך להיות ער, כן? עכשיו, ככה, זה ההזדמנות. לך לישון בחייך, תעזוב את זה. אז מתחת לסמיכה, תחלום חלומות טובים. נגמר סיפור. כן, מאור. מאור גדול.
יש לי את השאלה. כל התסמינים, כל הכל, כל מה שכתוב פה זה
כאילו מילים. אבל אם אנחנו לא מזהים את הפסקה היום, אתה אשם.
אני פעם ראשון פה זאת ארבע חודש.
חבוד. כן, מאור.
כל המילים הם בעצם תסמינים לתופעות, למאורות, זאת אומרת, כל היכולת שלי לתקשר איתך.
כן.
אבל הנקודה היא שאנחנו מדברים פה אמונה, אנחנו מדברים פה הרבה דברים, בהירה ואהבה, אבל הכל בעצם נגמר בחווה פנימית, איך שאני חווה את
תשמע, תשמע. בסדר, אתה אומר, אנחנו מדברים על אמונה, על אהבה, על יראה, מילים יפות. זה יוצא רושם אובייקטיבי מאוד. כאילו הדברים פשוטים, אתה יודע, אמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא, יראה, לא יודע. אבל אתה אומר, נפש האדם סוף סוף חובה את הדברים באופן המיוחד לה. התשובה היא נכון. התשובה היא נכון. והנחמה היא. שכל עוד, וזה כדאי להקשיב טוב, כל עוד היראה והאהבה, לצורך העניין, דיברנו פה על שתי הכוחות האלו, כל עוד היראה והאהבה מתנסחות בקרבך, מכוח הלימוד שאתה לומד, אתה למדת ברב קוק מה זה יראה, ואתה מניח להשכלה הזו לחדור לנפשך. פחות מזה אי אפשר גם, אין הנחות. אתה מניח למושג הזה להתחיל לפעפע לך לתוך הנפש. המושג הזה מרגש אותך, מרומם את נפשך. תפיסת האמונה, או התגלות האמונה בתוך הכלי הזה שאתה יצרת, גם שהוא כלי יחסי, גם שהוא עדיין שייך לראשית הלימוד שלך, גם שתפסת את קצה קצה של היראה ושל האהבה, אבל אם עברת תהליך לימודי, ובאיזשהו מידה תהליך חווייתי, שיכשיר את רגש האמונה והאהבה, תפיסת האלוקות, או חוויית הדבקות שלך בקדוש ברוך הוא, כרגע היא לגיטימית לחלוטין. אין בזה לא עבודה זרה, אין בזה לא טעות ולא זיוף. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך, דרך המדרגה שלך, אבל זה בתנאי שלמדת יראה ואהבה על פי תורה. על פי תורה, סיגלת על עצמך הבנה נקייה. גם אם לא הבנת את כל, כל עוד לא טעית ברב קוק, כן? הבנת באופן כלי את דבריו, זה גם טוב. הרי אנחנו לא יורדים פה, ולא מדייקים פה את כל מה שיש לדייק בפסקה. ודאי שזה לא כוונת המשורר בפרטי פרטים. שרב קוק כתב את הדברים האלו, הוא דיבר על זה מתוך חוויה פנימית סוערת, מלאה וקדושה בתוכן. אנחנו מגרדים פה בכלל את קצה הקרחון, תאמין לי אבל. המעט הזה, אם אנחנו נקום מפה, בסופו של שיעור, עם התרגשות מסוימת של יראה ואהבה, זה מספיק. הקדוש ברוך הוא, הרב קוק מנשק אותנו על ראשינו, יופי ילדים, נהדר, תמשיכו ככה, יחד עם זה. אם אתה תסתפק בהבנה הזו, ואם אתה תשקוט על השמרים, אתה לא תשאף להתקדם, זה עשוי להיות בעיה. אותה הבנה, שבשלב המתאים, די שהיא אפילו התחלתית, והיא כבר משמחת אותך, אותה הבנה, אם אתה הגעת למצב שאתה כבר צריך להתקדם, היא עשויה להיות קרקע פוריה ליצר הרע. ממש ככה. אם אתה תשכח שצריך להתקדם. לעולם ילמד אדם, תורה שלא לשמה. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל לבוא ולומר שבגלל שמי אנחנו יודעים אם זה בכלל, ומי אנחנו, ומה אנחנו, ואולי אנחנו. אנחנו לא מלאכים, והקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. ואם יש טעות בהבנה שלנו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו שזה לא יזיק לנו יותר מדי. הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו. כי בסופו של דבר, על איזה אוויר אנחנו חיים, עם כל הכבוד, כולנו כאן. אנחנו לא הגאון מבינה ולא פחות מזה. הרבה פחות מזה. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אם היינו נעזבים ליד המקרה, הטעויות שלנו כבר ממזמן היו מעבירות אותנו מן העולם. שומר פתאים השם. והוא שומר עלינו שזה לא יזיק לנו יותר מדי. כי מלאכיו יצווה לך. מלאכיו יצווה לך. אבל לבוא ולגשת באיזה מין גישה מקסימליסטית כזו, שאני יודע ומה זה, זו טעות. זה לא מתאים למידת החמלה והרחמנות של הקדוש ברוך הוא, על העולם הנברא הזה, הירוד הזה, השפל הזה, על הנפשות הנמוכות שלנו. אנחנו זקוקים לרחמים מרובים, אתה צריך להבין. ריבונו של עולם שרואה אותנו יושבים כאן, זה כבר לא משנה, ודילוגו עליי אהבה, אפילו אם תגיד על אויב אוהב, הקדוש ברוך הוא מחבק אותך, אם זה הרמה שלך. יש צורך לספר פה את סיפורי הבעל שם טוב? איך הוא משבח את אותם כפריים שביום הכיפורים כל מה שהם ידעו לעשות זה רק לחלל בחליל, ומזה נעשה רעש גדול בשמיים. לא סתם התחדשו כל הסיפורים האלו. כל הסיפורים האלו שמצאו צורך להביא אותם בחסידות. למה זה? להראות את נקודת המפגש בין האלוקות לנפש האדם. ואם אותו רואה צון מנגן ביום הכיפורים, למרות שזה איסור דרבנן אגב, אבל הוא מנגן ביום הכיפורים כי כך הוא יודע לנגן. ואותה אישה תמימה שבמקום להגיד מברך השנים, היא אמרה מברך הנשים. כן? זה מה שהיא אמרה, מברך הנשים. ומזה נעשה רעש גדול בשמיים. זה מה שהיא יודעת. ואין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו. שמע, העיקר שתבין מה אתה יודע. למה אתה מסוגל? ודאי, אם זה סתם שטויות, ואם זה סתם שטויות, אבל זה מה שאתה יודע, הקדוש ברוך הוא יכוון אותך דרך השטות הזו. דרך השטות הזו יכוון אותך, אם זה מה שאתה יודע. דרך העבודה זרה יכוון אותך, אליו, מלך כוזר. לא סתם נגלה לו המלאך, למה הוא מתגלה למלאך? תגידו לי אתם. האם מגיע בכלל לאדם כזה שעובד עבודה זרה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, שהיה מדקדק בכל העבודות זרות במקדש, בכל הפולחן, מגיע לו גילוי אלוקי? אלא בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. הוא כבר הגיע. השאלה אם אנחנו באמת מאמינים בעובדה שהוא מתגלה אלינו באהבה ענן. יכול להיות שאנחנו חושבים שהוא רוממנו אותו כל כך לאיזה... ריבונו של עולם, מה הוא התעסק עם קטן? זה בעיה. כאילו אנחנו, מרוב שאנחנו מרוממים אותו, אנחנו משפילים אותו. כל כך, מה הוא התעסק עם הטעויות שלי? דרך המי הגס שלי הוא יתגלה. דרך המי הגס שלך הוא מתגלה. אם זו המדרגה שלך. ומתחת לאובי של 10 מטר של זבל, הוא ידבר איתך. גם כי הציע שאול אינקה, אם זו המדרגה שלך. וטל שוואתה מן העבודה, וצריך לזכור מה חזל אומרים. שוואתה מן העבודה, איזה עבודה? 49 שערי תומעה. הוא יתגלה בתוך המציאות הזו. זה המדרגה שלהם. ודרך זה מתגלה. הוא מתגלה כל אחד, רבים מהאנשים שיושבים כאן, בעלי תשובה, שלא גדלו בבית דתי, ולא התחנכו במוסדות דתיים. איפה הקדוש ברוך הוא דיבר איתם? בתוך איזה מציאויות? רבי אליעזר בן דורדיה, באיזה מציאות הוא דיבר איתם? שהוא בא לאיזה פרוצה בקרחי הים, שם הוא דיבר איתם. זה המדרגה שלו. כל אחד מבעלי התשובה שיושבים כאן, ויזכר. באיזה סיטואציה דיבר איתו הקדוש ברוך הוא? עם כוס בירה ביד? עם סיגרת חשיש ביד? עם מזרק בתוך הווריד? איך הוא... לא, מה אתה נשאל? זה פלא, איך הוא התגלה לנו במצבים כאלה? דבר מדהים. סיפר לי איזה אחד. הוא ישב איזה באבנות, בתוך מובל שוב, מה לעשות? זה מה שהוא ידע. ישב עם איזה בחורה. יום אחד! יושב איתה בחדר, פתאום היה שם איזה גלובוס. פתאום צנחה עליו הערה, סיטואציה חטאית, בעייתית. יושב שם פתאום איזה גלובוס בחדר, פתאום. והוא מסובב את הגלובוס. פתאום הוא שואל אותה, תגידי, את רואה פה את ארץ ישראל על הגלובוס? אז היא אומרת לו, לא, תחפשי, תחפשי. אז היא מסתכל בים תיכון איזה מין חץ כזה לכיוון ישראל. אין אפילו לשים את ישראל שם על הגלובוס. אז הוא אומר לה, קטן, קטן, אה? אז היא אומרת לו, כן, קטן. היא אומרת לו, גדול, גדול, הוא אומר לה, גדול, גדול מאוד, עם ישראל, פתאום נתקף באיזה מין אידיאליזם מוזר ביותר. תאר פילי. אז היא אמרה לו, אוי, you must be crazy. חשבה שהוא השתגע בן אדם. עם ישראל גדול פתאום, וארץ ישראל, וזה, you must be crazy. אני לא משוגע. אני רוצה לחזור לעם שלי. אמר לו, שלום, תודה רבה. נגמר הסיפור. תראו איפה מצא אותו הדבר הזה, באיזו סיטואציה. הקדוש ברוך הוא נגלה לו. זה דבר מדהים. זה מה שהתכוונתי. אם זה המקום שלך, אם אתה נאנח תחת העבודה הזו, שם ריבונו של עולם ידבר איתך, בסתר המדרגה ידבר איתך. אז כל, לא, לא רק הרצון, אלא בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. שאתה עוסק בבירור היראה ואהבה לפי כוחך, יעלה על הדעת שריבונו של עולם יתעלה מהתפוקה שלך. ככה אנחנו מכירים את ריבונו של עולם. כמו איזה מעסיק שעושה רעיונות עבודה. תודה רבה על השתדלותך, אבל אתה לא מתאים לנו. שום פנים אופן. על כל צעד שעשית, לתת לו שכר על כל פסיעה ופסיעה, לך לך. על כל צעד שעשית למשרד העבודה הזה, בעיני ריבונו של עולם, אתה מתוגמל חבל על הזמן. עשית השתדלות. לא המעביד קובע. אמות המידה של החברה האנושית, לא הם קובעות את הערך שלך. אתה תקבל שכר על כל פסיעה. ואם אותו רשע, נבוכדנצר, שעל ארבע פסיעות שהוא עשה לכבוד השם יתברך, הוא נתן לממשלה על כל העולם. על ארבע פסיעות, ועל זה שמצרים, דאגו לנו לאכסניה, איזה אכסניה, חמש כוכבים ממש. על זה כבר נאמר, לא תתאב מצרי. דור עשירי יבוא להם בקהל. יעלה על הדעת שריבונו שלנו יתעלם מהמאמץ שלנו פה, בתוך המקום הזה, שאנחנו יושבים ושוברים את הראש של הפסקאות של הרב קוק, מנסים להבין מה הוא מדבר פה. רק אנחנו יכולים להזיק לעצמנו בעצם המחשבה שבעיני הקדוש ברוך הוא ההשתדלות שלנו זה קליפת השום. רק אנחנו יכולים להזיק לעצמנו. הוא כבר אגב שולח את הברכה אלינו. אבל אנחנו, מי אנחנו? מה אנחנו? איך פעם אמר איזה מישהו שפעם לא יריך את עצמו? הוא לא יריך את עצמו. חשב שהוא כזה, מי הוא, מה הוא? לא משנה שקדוש ברוך הוא מת עליו, אוהב אותו. רק עצם העובדה שיש לו נשמה יהודית. כל שכן על מצווה שהוא עשה, או שתי מצווה בכלל. אבל אותו פלוני לא יריך את עצמו. אז פעם אחת סוף סוף איזו בחורה רצתה אותו. רצתה אותו, בחורה נחמדה אגב. אבל הוא לא רצה אותה. שאלו אותו, למה אתה לא רוצה אותה? אם היא רוצה אותה, סימן שהיא לא שווה. אז מה, אני אקח אותה? כן. בעיה הדבר הזה. אנחנו מתקשים להאמין שיכולים לאהוב אותנו. אנחנו יודעים לקבל קומפלימנטים. שאומרים לך שאתה טוב. הייתי אומר, הברזל הזה נספג לך בדם? הסוכר נספג בדם או לא נספג? זאת אומרת, יש מחלה כזו שהברזל לא נספג בדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לקבל מחמאה. אנחנו אכן ראויים, במיוחד מצבים של נפילה. מצבים של נפילה, שאנחנו נכשלים, שאנחנו רואים את הסוגיה, שאנחנו לא הולך לנו. אז יש לנו אז נטייה לא לספוג מחמאות. כאילו לצייר את ריבונו של עולם עכשיו, כאילו גם הוא התעלם מאיתנו. לא אכפת לו מאיתנו, הוא פנה לנו עורף. החזיר הקדוש ברוך הוא פניו מכם, כך אמר אותו מין לרבי ישוע בן לוי. החזיר פניו, רוצה להפיל אותו את רבי ישוע בן לוי. תסתכלו איך אתם נראים. הוא החזיר פניו. אמר לו רבי ישוע בן לוי, עוד ידיו נטויה עלינו. עוד ידו, ככה סלם פנים, אך ולבידי. עוד ידו נטויה עלינו. לא. למרות המצב הנורא שלנו, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו צריכים יותר להתרגל, להבין את מידת הרחמים האלוקית. כי אנחנו דנים את הרחמים שלו לפי רחמיו של מעביד. שאני נכשל, לא אכפת לאף אחד מני. אז בטח גם לקדוש ברוך הוא לא אכפת. אתם יודעים מה? גם לאבא שלי לא אכפת. אם הבאתי ציון טוב, מה טוב? לא הבאתי ציון טוב? חטפתי. אז אותו דבר ריבונו שלו. המיוחד של אדם קולט את המושגים האלו בילדותו מהוריו. שזו הסביבה הטבעית, הזמינה, הקרובה ביותר, שאמורה בעצם לדאוג לו. שהוא קולט המושגים האלה מעורב, מה הפלא שהוא משליך אותם אחרי זה על ריבונו של עולם? אביו שבארץ כך התנהג אליו, אז אביו שבשמיים זה היינו הך, צריך להבין שאבא, עוד לא התחתן, עם אשריכם, יש לכם הזדמנות לכל אחד מיושבים כאן, לחשוב על הדבר הזה. אבל צריך להבין שאבא, אתם מכירים את הביטויים של הילדים, כן? הנכד שלי, הוא אומר על אבא שלה, כן? אבא שלי הוא הכי חזק בעולם, המכונית שלו הכי מהירה בעולם, כן? מה הוא הכי הכי בעולם? אבא שלו, זה הבן שלי. בסדר, בחור נחמד, אבל לא הכי חזק בעולם. בסדר, גם לא. בחור נחמד, אני מת אליו, אוהב אותו, אני חושב שהוא באמת נפלא. כן? אבל הוא הכי חזק בעולם. כי צריך להבין שאבא זה אלוקים. ודרך האבא זורמים אל הילד מושגים של אמונה. הסמכות של אבא, הדאגה של אבא, הגינון שהוא מגונן על המשפחה. דרך מידת הרחמים של האמא, הילד מקבל מושגים של שכינה. של מידת הרחמים האלוקית. ואם בתוך הקונסטלציה המשפחתית הזו, בתא הזוגי הזה, יש חוסר מה לעשות, אין בית אשר אין בו מת, בדברים האלו. אנחנו דור לא פשוט, דור ריקש ופטלטול מהבחינה הזו. וזה לא פשוט, אנחנו לא גדלנו, רבינו, רבים מאיתנו, נאמר ככה. לא גדלו בתים שבו, כן, כן, שבו הדמויות המגדלות שיקפו לנו באמת, האיזון בין רחמים ודין. לא גדלנו. ספגנו מה שספגנו. אנחנו צריכים עכשיו קצת לקחת את הטוב ולהתמודד עם הפחות טוב, נגיד כך. אבל זה בדיוק העניין. לכן, אנחנו צריכים לחזור במושגים נכונים של רחמים אלוקיים, פסילת ישרים. מידת הרחמים גורמת הפך השלושה דברים. מידת הרחמים עומדת חוצץ בין האדם לבין מידת הדין. זו שכבת האוזון שמגינה עלינו, מהקרינה המסוכנת, מהמתח הגבוה של מידת הדין. זו מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו מתוך מידת הרחמים הזו. והוא מת עלינו, והוא אוהב אותנו מאוד, על ההשתדלות שלנו. מאוד אוהב אותנו. למרות שאנחנו על הפנים, גם כעצי השאול, הנק. גם שאני בשאול, בנקודה הנמוכה, בנקודה המתה התחתונה, הגעתי לתחתית הספל, איך אומרים שמה? מכאן אי אפשר כבר לעלות, כמו שאומר המשורר. הגעת לשפל הכי גדול, הוא מדבר איתך, הוא לוחש באוזנך, בני, יחידי, אני אוהב אותך, אני לא אעזב אותך לעולם, לא אנטוש אותך לנצח, לא ירפך ולא יעזבך, לא ייתן לך כוח, כן, איך כתוב שמה? איך אומר שמה רש"י? להיות עזוב ממנו, הוא כל הזמן איתך. אבל זה הוא, הוא מחמיר עם עצמו, הוא הופך את מידת הרחמים למידת הדין. זה לא אמת, זה השקר הגדול. דיברנו על שקרים ועל זיופים, זה השקר הגדול. לא ירפך ולא יזבקה. יש לו בחירה למי להקשיב. אתה רוצה להקשיב למה שאנחנו אומרים כאן? שזה לא המצאה שלי. אין מוזם, בסדר, מה הפלא? אחרי שאדם ירעיל את עצמו במחשבות כאלה ואחרות, אז מה הפלא? עד יעבור זעם, חביא רגע קט, עד שהרעל הזה יסתנן, מקווה שהכבד שלו, הכבוד הפנימי שלו, מספיק חזק כדי לסנן את הרעל הזה, ואז הוא יחזור להסתכלות יותר חיובית על עצמו. אבל אם ירצה דווקא להלקוט את עצמו, כן? כל החובל בעצמו עובר על הסן, אתה לא רשאי לחבול בעצמך. אבל אם רוצה דווקא לחבול את עצמו, אז בבקשה, בבקשה, הוא גומל רעה לנפשו. יש בחירה חופשית בעולם, צריך לדעת, יש בחירה חופשית. מה הפלא? שעל פי בחירה חופשית אנחנו יכולים להגיע גם למצב, כמו שאתה מתאר, למצב של שיתוק פנימי, למצב של אובדן השתנות. אבל מי גרם לנו את זה? הקדוש ברוך הוא? מה פתאום? הוא לוחש לנו, הוא לוחש לנו בכל רגע. בואו, היקה, זה הקריאה היסודית. זו הקריאה היסודית שנשמעת בבריאה מאז ועד היום. היקה, האדם הראשון בגלל החטא נופל ומתרחק, והקדוש ברוך הוא מושך אותה. הוא מחזר אחריו. הוא קורא לאדם. והאדם הראשון מתבצר בעמדה שלו, בשיתוק הזה. חטאתי, לא שווה כלום. הוא קורא לך, ריבונו של עולם. אתה לא מאמין לה? לא מאמין, לא מאמין. לא מאמין לריבונו של עולם. מה שלא מאמין? מתכסה בתוך סמיכת הפוך? הקדוש ברוך הוא קורא לו, הוא בפנים, ככה נעלב, נפגע. לא מאמין בעצמו. אז בהקשר לשאלה שלך. וטוב שאלת. נתנו לי זמר, שזה לא כל כך שייך פה לזה וזה. אבל... טוב, כן. בסדר. כל בהירות באה מתוך אמונה. באמונה מורכבת בהתחלתה, מתוך מזג של יראה ואהבה. אז הסברנו גם פעם שעברה, אתם זוכרים, לא זוכרים, אני הספקתי לשכוח, מה הסברנו בדיוק, אבל זה מתבקש, כן? הסברנו פחות או יותר מה זה יראה ומה זה אהבה, שאלו שני התנועות הנפשיות שמבררות את היחס הנכון לאלוקות. דיברנו פה על יראה ואהבה ככלים שבעצם מזרימים דרכם את האמונה. אמרנו שיראה ואהבה זה בעצם שני התנועות, כן? לכאורה הפוכות אבל משלימות זו את זו, שהן מבססות את היחס הנכון כלפי האלוקות. אגב, בדיוק באותה מידה, כמו שמבססות היחס הנכון ביחס למורה, ביחס למפקד, ביחס לאבא, ביחס לאמא, כן? אותו דבר, גם פה. יש לי את היראה מאבא, רק מתוך היראה וביסוס ההרגשה של הפער ביני לבינו, האבא שלי הוליד אותי, הביא אותי לעולם, דרך בי ויגע בי יגיעות רבות, הוא בעל ניסיון, הוא הופיע בעולם לפניי, הוא חי פה 20 שנה לפניי. מתוך היראה הזו, רק אז אני יכול גם לאהוב אותו ולשבת על ברכיו. ואז יש את היחס הנכון, או כלשון חז"ל, לעולם יהיה אדם ירא, ולעולם יהיה אדם אוהב. שאם האדם ירא לבד, אם הוא רק מדגיש את הפער ואת ההבדל ואת הריחוק, אי אפשר לחיות באווירה מתוחה כזו של ריחוק. בסופו של דבר הוא שונא. כי אם הוא ירא לבד, סוף סוף הוא שונא. ואם הוא אוהב לבד, הוא בועט. הרגילות עם הזולת. כן? ההרגשה של השוויון, של גובה העיניים, מה שנקרא, יכולה לגרום לנו הרגשה שבסופו של דבר אני בועט בך. אתה בכלל, מבחינתי, לא משהו שצריך. אנחנו באותו הגובה. אני לא מרגיש שום צורך לשמור על כבודך, משהו. אנחנו נרגיל למדרגה הזו. זה כמוני, אתה כמוני. אתה מבין? אין לי נקודת ייחוס. אין לי נקודת ייחוס. אז אני בועט בסופו של דבר. גס ליבי בך. אתה כבר משעמם אותי. אין לי מה ללמוד ממך. אני לא נושא עיניי אליך. איך אומרות הרבה פעמים בנות שם? כן, שהן מחפשות בן זוג. אז שואל אותה, מה אתם מחפשות? אני מחפשת בחור שאני יכולה לשאת עיניי אליו. אני אוכל להעריך אותו. זו אמירה יפה. שאני אוכל להעריך אותו. שבאמת, הוא יהיה לא כזה כליל כזה, זורם כזה, אתם יודעים. זורם זה דווקא נחמד. אבל זה בסדר, גם אני יודעת לזרום. זה לא חסר לי האיכויות האלו. אני רוצה משהו שאני... אני אסתכל נגיד, וואו, זה משהו שלא הכרתי. זה באמת משהו שהוא למעלה ממני. אני רוצה ללמוד ממנו. אני רוצה ללכת בעקבותיו. יש בנות שאומרות את זה, לבטאות את זה. זה דבר מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. שייך לאותו עניין. לא הייתה אלו שאיך אומרים, כן, חברמן כזה, הכל כזה אצלו, כליל כזה, הכל בשפה הנהוגה, הנפשית הנהוגה. טבעי קוראים לזה, טבעי. אני לא רוצה בחור בשביל הטבעי. אני רוצה משהו מעל הטבע, שיביא איתו איזה ערך מוסף של עולם התורה, של עבודה פנימית. אני רוצה לראות משהו חידוש. חידוש. אחרת מה הלוחמים את הקנדה? מה הלוחמים? מה, אני לחתן איתו כדי שיהיה כמוני? שיקח אותי למעלה. דבר יפה. דבר יפה. אז אנחנו צריכים את שני הנטיות האלה. כן? שילוב נכון מיניהם. כן. כי הנפש לא יכולה להיות במעמד של פחד כל הזמן. כן? כמה אתה גדול מני. זה רתיעה, זה הרגשה של מצוקה. זה הרגשה שאתה מאיים עליי בגודל שלך. אתה מאיים עליי בגודל שלך. אגב, לפעמים תשימו לב, לפעמים שאנחנו נפגשים עם מעלה של אדם, אנחנו מרגישים יראה. אנחנו מצפים כבר שאותו רב, אותו, יגיד לנו איזה מילה של קירוב, בוא, בוא. כן, אנחנו מרגישים ששונאים אותו, לפעמים הראשון הרגישים, זה שנאה, זה, כן? למה אתה לא הולך לרב ההוא? לא יודע, אני מפחד ממנו. אני מפחד ממנו. אבל למעשה הוא כבר, זה גלש מפחד לתחילה, לניצנים ראשונים של, זה מילה קשה, אבל אולי אני לא אגיד אותה. כן. אבל אתם מבינים את הפחד שיש בזה? ואז שהרב הזה פעם אחת שם לי איזה יד על הכתף, אני אמר, מה העניינים? פתאום הוא גואל אותי. פתאום היראה היא לא שהיא מיותרת, פתאום אני מבין את הערך שלה, פתאום אני כך נהנה מההבדלים בינינו. אבל ההבדלים שמאפשרים קרבה, אוי, זה יופי, זה נפלא שאתה גדול מני, שאתה מקרב אותי. אז שני הכוחות האלה נותנים את הכוח שלהם, ואז נוצר קשר עמוק מאוד. אבל כל הזמן לספוג ולהרגיש את חוויית הריחוק וההבדל, דבר מסוכן לנפש. אגב, זה היה סגנון עבודת השם בדורות עברו. זה היה מבוסס בעיקר על היראה. והקדוש ברוך הוא נתפס כדיקטטור. וזה הסיבה גם שלא היו מסוגלים לקבל בכלל מציאות של אדם שחילל שבת, כן? שעבר על מצווה. כי נמאס לאותם מחללי שבתות מהקשר הזה. הם רצו לחדש את האהבה עם הבורא, את כל בניין היראה, שהיה מבוסס על אימת אלוקים. וואי, אם מישהו, אם רק חוטא, אחרי זה אני מוכה ברגשי אשם, אין לי זכות קיום, אני מלא כאב פנימי, אני מתוסכל, אני ירוד, ואם הבן שלי חזר בשאלה, אני יושב עליו שבעה, איך אפשר לך שלי בכלל להתקיים, איזה זכות קיום יש, אם הוא עזב את הדת? הגיע פתאום דור שהחליט לשים קץ לכל שיטת העבודה. ריבונו שלם, תראה, אנחנו כל כך אוהבים אותך שאנחנו לא נניח לעצמנו לעבוד אותך כמו רודן. אנחנו הולכים לשנות את הדימוי שלך בעינינו. אתה גם אבינו וגם מלכנו. אתה מלכנו, אבל קודם כל אתה אבינו. ואנחנו הולכים לגלות את היחוס שלך אלינו כאב, ועל גביו תיבנה מלכותך. אנחנו רוצים את הדין שלך, אנחנו רוצים, כן, להיפגש עם אין סופיותך, אבל לא על חשבון אהבה שאתה אוהב אותנו. אתה משגיח עלינו, אתה אוהב אותנו, ואתה יורד לפי פרטי פרטים של חיינו. אנחנו חייבים לגלות את זה, ואם לא נגלה את זה, אנחנו לא איתך. אנחנו לא איתך. איך אמר לי, זה בעל תשובה נועז פעם אחת. איש מלא כוחות. שהוא אמר לי, תראה, שחזרתי בתשובה, אמרתי לריבונו של עולם, תראה ריבונו של עולם, אם אני אגלה בתורתך, שאתה מתכוון לסרס בי כוח אחד בלבד, אני לא אהיה איתך. יש לי הרבה כוח לחפש, נסתובב, ניסע לפה, ניסע לשם, אבל אם אני אגלה רמז אחד בתורתך, שאתה רוצה לקחת לי את הכוחות, ולעשות אותי, כן, עבד עיוור, אני לא אעבוד אותך. כך אמר לי. ארוך השם של גילה שהקדש וכולי רוצה לקחת לו איזשהו כוח. עד רבה. כן? תשתמש בכוחות. בכל הכוחות שלך, בכל הכישרונות שלך. אני אוהב אותך. אני מאמין בך. אני רוצה אותך. אני רוצה שתעבוד אותי עבודת בנים אתם לשם לוקחים. עבדים אתם שלא לוקחים. בחינת עבד ובחינת בן. בחינת עירה ובחינת אהבה. ודורנו, ברוך השם, זה דור שהוא תובע ושואף לדבר הזה באופן טבעי, ברוך השם. צריכים לעשות את זה בצורה אגונה, שאדם דורש אהבה, הוא צריך לדעת איך לדרוש אהבה. וברוך השם, שהרב קוק ורבותיו הגדולים, כן, מבית המדרש של התורה הגואלת, החל מן הרמב״ם, דרך רבי יהודה הלוי, דרך בית מדרשו של הגאון מווילנה, עד הרב קוק, ברוך השם, שהם חידשו חסידות באופן יסודי, כן, זה חסידות. ברוך השם, מלמדים אותנו איך להיות יראים ואוהבים. זו זכות גדולה. זו זכות גדולה. שני הדברים גם יחד. אז זו הסיבה שכאשר משמשים ביראה בלבד, כן? אנחנו נקלעים לאותה מצוקה נפשית, כן? שגובלת בשנאה. כן? תראו תלמידי תיכון, כן? לפעמים אתה נפגש עם תלמידי תיכון, אתה שואל אותם, איך הגמרא? הם שונאים את הגמרא. למה הם שונאים את הגמרא? כי לימוד הגמרא אצלם זה מתוך יראה. כי צריך. כי צריך. אז הם שונאים את הגמרא. כי הם לא מוכשרים בשום פנים ואופן לעשות שום דבר שלא מתוך שילוב בין יראה ויבה. ואחרי זה לשקם אצלם, כן, את אהבת הגמרא, זה דבר שיכול לקחת. אם בכלל, שנים זה יכול לקחת. הם מגיעים לפה הרבה פעמים חבר'ה. מעשים שבכל יום שמגיעים לפה נפגעי ישיבות, תיכוניות, שחוו חוויה של אינוס קשה ונורא, כן? הם פשוט שונאים את הגמרא. והם מגיעים למקום הזה, בהתחלה הם נמצאים בתוך הכיתה הזו, כיתת אמונה, כדי לשקם את הרגשות שלהם כלפי הדת, להסתכל בנימה יותר חיובית וכן הלאה. ולאט לאט אנחנו מסתכלים מתי אפשר להכניס אותם לגמרא. זה פחד. להפגיש אותם עם אותיות הגמרא. להפגיש אותם עם אמר אביי, אתם יודעים איזה טראומה זה יכול לגרום לתלמיד כזה? לפגוש שוב את האמר הבאי שמצטלצל מתוך דברי רבו בישיבה התיכונית, כן? שאמר לו את הדברים, איך שאמר לו, ויהיה עליו כפי שיהיה עליו, כן? שהכל זה בשביל המבחנים, מציון תצא תורה, כן? הוא רק נזכר בזה. אמר לי פעם איזה פלוני אלמוני, שהוא הגיע מאיזו ישיבה חרדית, הגיע לפה. והוא נפגע נורא נורא קשה. הוא רצה להתאסלם, והלך לנצרות. כן? עד שהוא הגיע פה, הוא היה יושב בספרייה וקורא ספרים, זה הכל. והתיידדנו איתו, ופעם אחת לקחתי אותו לרב, אחד הרבנים הגדולים שלנו, שיש לו מגבעת שחורה וגם חליפה. והרב הזה ישב איתו 3 שעות, וחיבק אותו בלי סוף אהבה. אחרי שהוא יצא משם, אני ישבתי בחוץ והסתכלתי דרך החלון הגדול. לראות ככה את הפוזות, שפת הגוף של הרע, שפת הגוף שלו. אחרי שהוא יצא, אמרתי, נו, צדיק, איך היה? איזה רב. נו, 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 מה אומר לך? הוא הזמין אותי לשבתות, וימים טובים, אתה בן בית. נו, נו, ואתה הגעת למסקנה שאולי יש תקווה? אז הוא אומר לי, אבל הוא הזכיר לי את הרב שלי, עם השטריימל שלו, עם הכובע ועם החליפה. עזבת, עזבת שטריימל. לא, כשאני רואה שטריימל, זהו, מבחינתי זה רק דבר אחד. הוא לא היה מסוגל להפשיט אותו מהחליפה ולהלביש אותו בגדי כהן גדול, לא יכול. הכובע והחליפה לקחו אותו לישיבה שבה הוא למד. בדמיון, לא יכול להשתחרר. יש גם ניצולי שואה שכל פעם שהם נכנסים מתחת למקלחת, הם היו כאילו מפחדים שלא ירד להם גז. או כל ספסל מעץ, זה היה דרגש, כן, ששוכבים... כל דבר זה באסוציאציה שואתית. אפשר להבין את הדבר הזה. עד כדי כך. אז מגיע תלמיד כזה שחווה חוויה של אינוס יואתי, שנפשו היא נשמה גאולית כזו, הוא מגיע לפה כדי לשקם את הרגשות שלו. כמה זהירות צריך. לפעמים אפילו מהקול של לומדי הגמרא פה. שאלתי פעם תלמיד כזה, תגיד לי, שאתה מסתכל על החבר'ה האלה שהם לומדים, אתה שומע את הקולות האלה, מה אתה אומר על החבר'ה האלה? אתה יודעים מה שהוא אמר לי? טומטמים. הוא היה מסוגל להבין שנהנים מהלימוד הגמרא. הוא כל כך היה כבול לחוויה האישית שלו. תגיד לי, אתה לא מסוגל להבין שהם נהנים? שבאמת נהנים לו? לא מאמין להם. לא מאמין להם. לא אחד ולא שניים אמרו לי זה במהלך השנים האחרונות. במיוחד שאלתי אנשים כאלו, בסיטואציה הזו שבאו מישיב וכו'. דווקא אותם שאלתי, בשלב הרגיש של המעבר הזה בין העולמות. ככה אמרו לי, לא אחד ולא שתיים. ממש. תגידי, שאתה רואה אותם ככה מתפללים, וזה פעם שאלתי אחד כזה. מה אתה אומר? פריירים, סתם מקשקשים. סתם מקשקשים. דיבורים מן השפה ולחוץ. מה, אתה לא מאמין שאולי הם חווים משהו? לא מאמין שלא. כל הפוסל בו, הוא הפוסל כמובן. אבל תראו איזה... מה קורה שלא מפתחים את זה הנכונה. כן. האם היראה מוליכה לאהבה, או האהבה מוליכה ליראה? כן. האמת שמצד היראה, כן? האמת שמה שצריך לקדום זה באמת יראה. קודם לבסס את היחס של הריחוק, ורק לאחר מכן לבסס את היחס של האהבה. יחד עם זה, אפשר שגם אהבה תוביל ליראה. יש מצבים שאנחנו רואים שהנפש שלנו זה מיוחד, במיוחד באנשים בעלי נטיית אהבה, כן? אנשים עם מבנה נפשי כזה, בהחלט הם אוהבים את אוהבים את הבורא מתוך הבריאה. כמה הכל יפה. הם חווים את חוויית האהבה והקרבה. ואחרי זה הם מגיעים ליראה. היינו, צריך ללמד אותם שכאשר הם מתפעלים מיופי הבריאה, הם צריכים להיכנס לתובנה של אין סוף. ואז נופל עליהם פחד. נופל עליהם אותה יראה. זאת אומרת, האהבה היא תמיד מתבססת על משהו שאני משיג וקרוב אליי. אני נהנה ממנו, אני משיג אותו. אבל זה בעיה. כי זה מחסה מעיניי את האין סוף. כי אהבה מבוססת על ההשגה. אהבה זה גובה עיניים. כן? עכשיו, אדם שמתחיל באהבה, חייבים לסייע לו להגיע ליראה. כי אחרי זה הוא יכול להתעקע במישור של החוק עם הקדוש ברוך הוא. איזה יופי. כל המפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? כן? הוא מפסיק... מה לאילן זה? הוא נהנה מאיזה חזיון טבעי, במקום להיות קשוב לאין סוף שמופיע דרך התורה. אז יש לו נטייה של אהבה שמעבירה אותו על דעתו. אנחנו צריכים, כן, למד את עצמנו, אם אנחנו טיפוסים אוהבים, אנחנו צריכים למד את עצמנו שמעבר למעטה המושג הזה, מסתתר אין סוף. ואז להגיע למעמד היראה. ויש כאלה שמתחילים מיראה, אצלם יותר החזיון האין סופי בולט מכל דבר ודבר. אכן יש השם במקום הזה. הם חווים חוויה של אינסוף, ואותם צריכים אחרי זה לקחת לאהבה. אז אפשר להתחיל גם מכאן וגם מכאן. יש אומרים שדווקא יראה היא הקודמת לאהבה, לכן גם יראה ואהבה, אז שימו לב, סוף אותיות יראה, תחילת אותיות אהבה. כן, א', ה'. האם יראה לחזור אל השאלות של... בסדר. כן, בסדר. לחזור אל השאלות של תלמידים. ניסיתי באמת לחזור אל השאלה של מאור מקודם, כן, חולי, אתה טוען שבאמת החוויה היא סובייקטיבית, אולי זה רק זיוף, חזרתי קצת, התייחסנו, אבל אנחנו בהחלט נחזק את העניין הזה, בזכות השם. אני רואה שצריכים לעצור, שיש שבועים.